הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכאב הכרוני והשפעתו על האדם. אנשים רבים מתמודדים עם כאב כרוני. לא פעם מדובר במחלה, פציעה או כל אירוע אחר שהמטופל סובל מכאב כרוני למשך תקופה, ולא פעם לכל החיים. לא תמיד הרפואה יודעת להציע מענה טיפולי שיש בו גם להפיג את הכאב, כך שלסובל, כמו היינו אומרים, לא נותרה ברירה אלא לדעת ללמוד לחיות עם הכאב שילווה אותו בעוצמה המשתנית במשך תקופות החיים המשתנות. ואנשים שסובלים מכאב כרוני הם בעלי נטייה לדיכאון, למתח, לעצבנות, מצב רוח מדוכדך. וזה לא רק בגלל הכאב, אלא גם בגלל שהם לא מצליחים לשמור על רמה תפקודית. אם קשה להם לשמור על פעילות גופנית או תפקוד רגיל בשגרת החיים. ולא פעם כשמדובר בבית, בני זוג, אחד סובל מכאב כרוני, יכול להיות שהוא יסבול ממצב רוח מדוכדך. אולי גם דיכאון, והוא מרעיל את האווירה לא רק בינו לבין עצמו, אלא גם בינו לבין הצד השני. חשוב לדעת שמצב רוח מדוכדך, חוץ מהקושי העצמי, הוא גם מגביר ומעצים את חוויית הכאב. למה? כי האדם מתייאש, מסתגר, חושב פעם אחר פעם על הכאב שלו, על התסכול שלו, ובכך הוא לא מצליח להשיח דעת ולחשוב על משהו אחר, רק מעצם המיקוד והריכוז שלו בכאב שלו. מזה עצמו הוא חווה את הכאב בעוצמות רבות, יותר מהכאב הרגיל הבסיסי הראשוני שהיה. אחד המאפיינים הבולטים והקשים של כאב כרוני זה העיסוק הבלתי פוסק של האדם בכאב שלו. מה שהופך להיות מרכז החיים שלו, הוא עסוק בניסיונות להקל על הכאב, להעלות רפואה לכאב, והוא שוקע במחשבות על הסבל שהכאב מסב לו. הוא מתוסכל פעם אחר פעם כשהוא מגלה שאין פתרונות קסם שיצליחו להעלים את הכאב שלו או להפיג אותו במידה משמעותית. פעם אחר פעם הוא מיואש, פעם אחר פעם הוא מרגיש קורבן, כמה הוא סובל וכמה קשה לו. כמובן שאדם יהודי מוטל עליו לערוך חשבון נפש, לברר מהם הסיבות הרוחניות שגרמו למצב, אבל כאשר מדובר על חשבון נפש, אמור החשבון נפש להתבצע בזמנים קבועים, לא באופן אקראי. אומר בעל התניא, יכולים בני אדם לסבול מחשבון נפש בכך שבמקום לעשות חשבון נפש בצורה עניינית, יעילה, שמעוררת תקווה ואמון של האדם בעצמו שיכול להשתנות, האדם עושה חשבון נפש שמבוסס על פרץ של התרגשות, מבלי רצון אמיתי, כנה ותוכנית מסודרת לשינוי. ומטבע הדברים האדם לא ישיג את השינוי המיוחל. ועד הרבה הוא יוכל רק להזיג לעצמו ולהוביל את עצמו ליותר ייאוש, ליותר תסכול. חשבון נפש בריא אמור להוביל לשינוי, להתקדמות, לצמיחה או לשמחה. זהו חשבון נפש חיובי. כך מופיע בליקוטי המרים, פרק חבב. והחשיבה בלתי פוסקת, השלילית של האדם, מונעת מהחולה את האפשרות להתרכז או לעסוק בנושאים אחרים. בתחביבים, בעבודה, בחברה, משפחה, בילדים. האדם חסום מבחינה תקשורתית בריאה בינו לבין בני המשפחה. והאדם גם לא פעם מדכא כל גילוי עניין במה שמתרחש סביבו. כל עולמו של האדם מתאפיין בחשיבה של מה יהיה עם הכאב, מה נעשה איתו. אנשים שסובלים מכאב כרוני, רבים מהם מתארים תחושה של אובדן שליטה בעקבות חוסר היכולת לשלוט בגוף ובבריאות. הם פונים שוב לעוד רופא, לעוד מומחה, והם לא מצליחים לספק פתרון לבעיה, מה שרק מחריף ומחזק את תחושת חוסר השליטה. תחושת אובדן השליטה מייצרת ייאוש, אוזלת יד, והאדם ממורמר, ואת ההרגשה הזו הוא מעביר הלאה. לבני המשפחה, לידידים וכולם יחד, מתייאשים, מתוסכלים, מאוכזבים, והוא מייצר אווירה לא נעימה סביבו, ואנשים מתרחקים ממנו, והוא נעשה יותר קורבן של המציאות, והוא לא מודע ועירני מה הצד שבו הוא אחראי לדברים. איכן הוא יכול לשפר את המצב, איך הוא מוביל את ההתנהלות למקום בו הוא סובל יותר ויותר. כלי אחד שיכול לעזור, טכניקה נהדרת, היא לערוך רישום מסודר של הכאב, לנהל יומן, לציין באופן מדויק כל פעם שהכאב מופיע, לציין את עוצמתו של הכאב, מ-1 עד 10. הספרה אחת מציינת את עוצמת הכאב הנמוכה, מספר 10 את עוצמת הכאב העזה ביותר. למה זה חשוב? מכיוון שבהרבה מקרים האדם הסובל מכאב כרוני, הוא לא סובל מכאב ברמה אחידה במשך כל היום. בתפיסה שלו נדמה לו שהוא כל הזמן סובל באותה רמה, מאותה עוצמת כאב. אבל זה לא לגמרי מדויק. כשאדם תופס את הכאב כעוצמתי ברמה אחידה, הוא מראש מרים ידיים מתוך ייאוש. הוא ימנע מלנסות למצות את היכולות שלו והפוטנציאל שלו בהרבה תחומים בחיים שלו מתוך הנחת יסוד, לא פעם שגויים, שאין לו סיכוי להצליח, אין לו סיכוי להתמודד. הוא בטעות חושב שהמצב הוא דרמטי כל היום כולום. לעומת זאת, כאשר יערוך האדם רישום ומעקב מסודר אחרי הכאב, הוא יגלה בהרבה מקרים שהכאב הוא לא אחיד. במהלך חלקים משמעותיים מהיום, הוא לא קיים או נותר ברמה נמוכה, מה שמאפשר תפקוד כלשהו. ולפעמים גם יותר מתפקוד כלשהו. בבוקר יש פחות כאב, במהלך היום מדי פעם יותר, אחרי מנוחה פחות. יש זמנים בהם הכאב הוא בסיוע, ויש זמנים בהם הכאב הוא לא בסיוע, או אפילו מתפוגג לגמרי. אלה הם זמנים שמהווים עוגן, שיאפשרו לאדם להביא לידי ביטוי את היכולות שלו, למרות המגבלה ממנה הוא סובל, מה שעשוי לתרום רבות לשיפור מצב הרוח שלו ולהעניק לו קרן של אור ופתח של תקווה לעתיד טוב יותר. אם אדם חווה לדוגמה בשעות הבוקר כאב ברמה 4, בשעות הערב כאב ברמה 8, מבלי רישום ומעקב מסודר, הוא עלול בטעות להיות שבוי בתפיסה, על פיה רמת הסבל היא אחידה ברמה 8 כל היום, מה שיגרום לו להתאים את אופי הפעילות שלו, את התפקוד היומיומי שלו לרמת כאב בדרגה 8, במילים אחרות, הוא כל היום לא יתפקד. כי אותו אדם לא פועל על פי היכולות האמיתיות שלו, אלא על פי ההשערה שלו. וההשערה שלו היא דרמטית קשה ומחרידה, יותר ממה שהיא באמת. לא תמיד יוכל הסובל להתעלם מהכאב, אבל הוא יוכל להפוך את הכאב לחלק מהחיים, אבל לא לחזות הכל. לנסות למקד את תשומת הלב לעוד תחומים בחיים, מהירים יותר שלא בהכרח קשורים אך ורק לסבל. לדוגמה, האדם הסובל מכאב כרוני עלול לתפוס את עצמו כאדם סובל. זוהי התווית שהוא מצמיד לעצמו. זוהי הנקודה המרכזית שעל פי הרגשתו מהווה את תמצית ההוויה שלו. אבל אם הוא יתבונן סביבו, הוא יגלה שאכן ביכולתו להצמיד לעצמו עוד הרבה יותר תגיות חיוביות, מחמיות ומעודדות. הוא לא רק אדם סובל, הוא גם אב מסור, בעל טוב, מומחה בתחום העיסוק שלו, עקרת בית. הכוונה היא לא להתעלם מהכאב, לא להתעלם מהקיום של תגית הסובל. הזהות הזו, התגית הזו, היא יכולה להישאר במקומה, במקביל לשאר התגיות. כאשר בתפיסה של אותו אדם ישנן תפיסות רבות לגבי הזהות שלו, הוא לא רק הסובל אלא גם הסובל. זה חלק ממאפייני הזהות שלו, אבל זו לא חזות הכל. לא בהכרח שההתמודדות תחלוף לחלוטין והקושי יתפוגג כלא היה, הסבל בהחלט יכול להיות שיישאר כאן. אבל ההתמודדות איתו היא אמנם מדי פעם קשה, אבל הסבל הוא לא חזות הכל. האדם מגלה שהוא לא רק אדם סובל, הוא הרבה יותר מכך. הזהות שלו רחבה יותר ומקיפה יותר מאשר הסבל שאיתו הוא מתמודד. חוץ מזה, במצבים מסוימים האדם הסובל יופתע לגלות שביכולתו להשיח את הדעת מהכאב, השחות דעת עשויות להוכיח את עצמן כיעילות מאוד, כן גורמות למוח של האדם להשיח דעת ולהתרכז בנושאים אחרים. נקודה נוספת, חשוב מאוד לאדם שסובל מכאב כרוני להציב את איכות החיים שלו כמטרה. איכות חיים היא לא מותרות, אלא מטרה שיש לחתור אליה. איכות החיים זהו הערך שאליו יש לשאוף, זה ערך עליון. לא לחפש איך אפשר לשרוד את היום ולהעביר אותו, או רק לסבול כמה שפחות. אלא גם איכות חיים, צמיחה, התפתחות אישית. נדמה לאדם שזה בלתי אפשרי מכיוון שזווית הראייה שלו מוגבלת למה שהוא מכיר בהווה, אבל האדם הוא יותר מאשר מה שהוא מכיר על עצמו. האדם מכיר את עצמו כפי שהוא היה אתמול. בעצם האדם מכיר את מי שהוא היה אתמול וחושב שמי שהוא היה אתמול בהכרח זה מי שהוא חייב להיות היום. אבל האדם לא חייב לשחזר היסטוריה, האדם יכול גם ליצור אותה על ידי שפניו קדימה אל העתיד החדש, ובכך הוא לא נותן ולא מאפשר לתסכול ולכאב של אתמול להגביל את מי שהוא יכול להיות מחר. צריך לו מעט אומץ כדי לראות את האופק מעבר לכאב, להציב יעד יומרני של איכות חיים, לא לאפשר לכאב המאיים להשתלט על כל התודעה והמודעות של האדם. אם זה הכיוון, אם זו החתירה, יש סיכוי סביר שבסופו של דבר יוכל האדם באמת לפתח חיים איכותיים מעבר לכאב. והכאב יישאר, אבל בתחומו המוגדר והמדויק. הוא לא יגביל יותר מדי את האדם. נקודה נוספת, חשוב שהסביבה הקרובה לא תיבלה בתוך הצרות והסבל של אותו אדם, כי בטעות יכולה המשפחה, האנשים הקרובים לאותו אדם, לתפוס את הכאב כחזות הכל, מה שישפיע בסוף לא רק עליהם, שיהיה להם קשה מאוד להיות בחברתו, אלא גם עליו עצמו, שמדביקים עליו תווית, הוא הסובל, על זה מדברים איתו, עם זה מתעסקים איתו, ואין נושא אחר. חשוב להעניק אמפתיה והזדהות עם הסובל והכאב שלו, אבל לא להתעסק אך ורק בסבל, לא להיבלע במערבולת הסבל, כדי שנוכל להוציא את הסובל מהכאב שלו. אין הכוונה להימנע מלהבין את סבל האדם הסובל, חלילה, נושא בעול עם חברו זו עם מעלה, אבל לא להסתפק בכך, לא למקל את השיח אך ורק סביב הסבל, אלא להתעסק בעוד תחומי עניין ועשייה משותפים, דברים שלא קשורים רק לסבל. כך האדם מתחיל בהדרגתיות להפנים שהוא יכול להאמין שהסבל הוא לא חזות הכל ויש נושאים אחרים בחיים. אישה שבעלה מתמודד עם כאב כרוני יכולה בהחלט לומר לו, אני יודעת יש רגעים של קושי ואני רוצה גם לתמוך בך, אבל במקביל חשוב לי גם שיהיו זמנים בהם נשוחח על נושאים אחרים בחיים, למרות הכאב, למרות הסבל. מצד אחד מגלים אמפתיה, הבנה לכאב, אבל מצד שני מותר ואפילו צריך וחובה להישמר, לא להיסחף רק אחרי הכאב, להציב גבולות למען הסובל שיראה שהסבל מהווה הרגשה קשה, אבל הוא לא חזות הכל. יש חיים אחרי הסבל. לא מתכחשים לסבל, מכירים בו, אבל לא מאפשרים לו להשתלט עלינו. לא פעם, האדם הסובל מכאב כרוני יגלה שהכאב הפך כבר לתוכנית. אין הכוונה חלילה להמעיט בחומרת הכאב או בסבל, אבל זוהי מעין תוכנית מדי ערב. הוא יושב על הכורסה ומתלונן על הכאבים שלו. במקרה כזה אותו אדם כבר התקשה להיפרד מהתלונות שלו שמשפיעות על התפיסה שלו ביחס לעצמו. הכאב הכרוני שאיתו מתמודד, התלונות האלה הפכו להיות חלק בלתי נפרד מסדר היום שלו. הוא מתקשה לראות את עצמו מתנהל בלי אותם הרגשות, בלי אותם כאבים, בלי אותן התעסקויות, בלי אותן שיחות. אם זה המצב, כדאי לנסות לחולל את השינוי בצורה מלאכותית. בהתחלה, אחר המעשים, יימשכו גם הלבבות. לקבוע שפעמיים בשבוע האדם מתיישב באופן מודע על הספה, כן, כדי להתלונן, אבל בשאר הערבים הוא מוצא לעצמו תוכנית אחרת. אמנם בהתחלה זה יהיה מלאכותי, אבל כל שינוי שיעשה האדם בהתחלה יהיה מלאכותי. אם האדם ימנע מלעשות שינויים כי הוא אומר לעצמו זה מלאכותי, הוא לעולם לא יעשה שינוי. הרי כל שינוי אותו יעשה האדם בהתחלה, הוא יפגוש את מחסום המלאכותיות. המלאכותיות היא לא עדות לכך שהאדם טועה במה שהוא עושה. עד הרבה, לא פעם, היא עדות שהאדם משתנה ומתפתח, ולכן קשה לו, הוא מרגיש מלאכותיות, כי הנפש רוצה לשמור את ההרגלים הרעים, והעבודה היא לעקוף את המחסום, להתגבר על האתגר, להתרומם, לעלות. אמנם הרעיון עלול להישמע מוזר, כי הוא הופך את התלונות למלאכותיות, אבל מדובר במחיר ששווה לשלם כדי לזכות בחיים יותר מספקים וממלאים. מלאכותי זו לא תמיד הגדרה למשהו רע. בהרבה מאוד מקרים אנחנו משתמשים במלאכותיות. החתונה תהיה מהרגע הזה עד הרגע הזה. העקבות בשמחת תורה מהרגע הזה עד הרגע הזה. שולחן שבת מהרגע הזה עד הרגע הזה. כלומר, אנחנו מגבילים זמנים מסוימים, ומהזמן הזה עד הזמן הזה זמן ריקודים, ואנחנו רוקדים ושמחים ולא אומרים לעצמנו, זה מלאכותי, מה פתאום חופה בשעה 7 וריקודים בשעה 8? נרקוד מתי שזה ספונטני. אבל זה לא עובד ככה. אנחנו כן מכינים לעצמנו זמן חופה, זמן ריקודים, זמן הקפות, זמן זמירות שבת בסעודת שבת. אם כן, ישנה מסגרת כביכול נראית מלאכותית, אבל התרגלנו למסגרות. אם כן, נגדיר את זה טוב יותר. הרגש הוא לא מלאכותי, הרגש הוא אמיתי. התזמון הוא מלאכותי שבו ניתן לתת ביטוי לרגש אמיתי. אדם שסובל מכאב כרוני בהחלט יכול לקבוע לעצמו זמנים בהם יאפשר לעצמו לתת ביטוי לרגשות הכואבים. אבל במקביל, להחליט ששאר הזמן יוקדש לעיסוקים חיוביים, בכך הוא יוכל להפנים שיש חיים משמעותיים מעבר לכאב, לא להתבוסס אך ורק בכאב. אולי זה נשמע לא הגיוני לדרוש מאדם להימנע מלבטא את הכאב שלו, אבל אם נחשוב על כך, נוכל להבין את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. כי כאשר האדם מתלונן בלי הפסקה, הוא גם מתסכל את הסביבה שלו וגם גורם לעצמו להרגיש שהכאב שבחיים הוא חזות הכל. התפיסה הזו בסופו של דבר עשויה להיות הרסנית אפילו יותר מהכאב עצמו ולהוביל לייאוש ולדכדוך. כשהסובל עומד להתמקד בצדדים החיוביים בחיים, הוא לומד לאט לאט כיצד להכניס את הסבל לפרופורציה, למידה ולא לאפשר לכאב לגדול מעבר למימדים האמיתיים שלו. חשוב לכן שהאדם ילמד לדבר עם עצמו, עם הסובבים אותו, על הנושאים השונים והמגוונים מעבר לכאב, להרבות במשפטים חיוביים כמו, היה לי בוקר נפלא, השיעור היה נהדר, התפילה הייתה מיוחדת, להגדיר אירועים טובים ומשמחים ולדבר עליהם, לעשות מהם עניין, לעשות מהם טקס. הרמב"ן על התורה, ובעריכות בספר שם דרך, כתב ביחס לפרשת פטירתה של שרה וקבורתה במערת המכפלה. נכתבה הפרשה של קבורת שרה להודיע חסדי הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. הוא היה נשיא אלוקים בארץ, בא לגור שם, וכולם היו קוראים לו אדוני. והוא לא אמר להם שהוא שר גדול, ובכל אופן כך התייחסו אליו, והתקיים והגדלה שמך והיה ברכה. ואשתו נפטרה ונקברה בנחלת השם. לכאורה בשעה זו בה נפטרה, אשת נעוריו של אברהם אבינו שרה. לא היינו מעלים בדעתנו לחפש צדדים חיובים כלשהם. מדובר בזמן של משבר גדול, שעת השבר הגדולה. אומר הרמב"ן בשעה זו, בא ידי ביטוי חסד השם אברהם בתוך הכאב. הוא יכול למצוא מקום להתבונן בחסדי השם שגרמו לכך שהוא נחשב נשיא אלוקים בארץ אליה הגיע כגר. ולמה כל זה משתלם לו? מכיוון שהוא זוכה ל"ואגדלה שמך". ולמה חשוב "ואגדלה שמך"? לא לעצמו, אומר אספונו, כי כך הוא יכול לפרסם את שם השם בעולם. הוא לא מחפש לפרסם את שמו, אלא אם שמו מפורסם, הוא בעקיפין מפרסם את שם השם. וזוהי המטרה, וזו הנחמה שלו, שגם בזמן שבו הוא נפטר, קוראים לו נשיא אלוקים, אתה בתוכנו מתקיים ואגדלה שמך, והוא יכול להמשיך במשימת חייו. ביהוד הגדול, והיקרא שם בשם השם כל עולם, לא רק והיקרא, אלא גם והקרי לבני האדם. בזמן הכאב הוא מצא את המשמעות המינימלית ובכך מגמד את מקסימום הכאב ומעצים את מינימום התועלת. גישה נוספת שיכולה לעזור, למרות שבהתחלה זה עלול להישמע מעט מוזר, להתיידד עם הכאב. ברגעים של כאב האדם הסובל יוכל לשבת או לשכב, להתמקד בנשימות הרפיה עמוקות, לשאוף אוויר מהאף, להחזיק אותו בפנים מספר שניות ולאחר מכן לשחרר אותו באיטיות דרך הפה, וחוזר עוד פעם ועוד פעם, תוך התמקדות והתרכזות בכאב במהלך התהליך. זה יכול להימשך דקה, שתיים, חמש דקות. מה המטרה? במקום לנסות להיאבק בכאב, במקום להתלונן, ולומר, מתי הכאב יחלוף? במקום להתרכז במחשבות מחלישות? מחשבות כמו, אני כבר לא יכול יותר, נמאס לי. עד רבה, לא לברוח מהכאב, להתרכז בכאב, לחוש אותו בהדרגתיות. זה אמנם לא יגרום שהאדם הסובל לא ירגיש את הכאב, אבל כן, יוכל האדם להעביר מסרים לאזורים הפחות מודעים שבמוח, שהכאב הוא כאב, והוא מתרגל אליו. הוא לא ממוטט אותו, הוא לא מתעסק תדיר בלברוח ממנו. נקודה נוספת, חשוב מאוד לאנשים שסובלים מכאב כרוני להתרחק ככל יכולתם מלחצים בחיי היום יום שלהם, לחצים שלא היו מותרים אולי שום רושם על אדם מהשורה, אבל עלולים לאדם אחר עם כאב כרוני, כן, להתמודד עם חוסר נוחות, חרדה, מה שיכול להוביל גם להגברת הכאב. גוף שנמצא בחרדה, אדם שנמצא בחרדה, הוא חווה בצורה קיצונית יותר תחושות שמופיעות אצל אדם מן השורה. אדם שנמצא בחרדה חווה כאב ברמה גבוהה יותר, מה שעלול לפגוע במידה משמעותית ביכולת התפקוד שלו. ולכן חשוב שאדם כזה יברח יותר ויותר ממה שיכול לעורר לחצים ומתחים. מבחינתו זה לא אפשרות לברוח, זוהי חובה, לברוח מכל מיני מערכות מידע שמייצרות עוד מתח, עוד לחץ ועוד חרדה. חשוב שאדם שסובל מכאב כרוני יהיה זהיר יותר, ימנע מלהיכנס למריבות, ויכוחים, עימותים הסואבים אותו. החתירה בגדול צריכה להיות לשלווה, לרוגע, מה שיאפשר את ההתמודדות שתהיה קלה וטובה יותר עם הכאב. במקביל, חברה טובה עשויה בהחלט לשפר את מצב רוחו של האדם הסובל, ולכן כדאי לאדם שסובל מכאב כרוני להקיף את עצמו באנשים טובים שישפרו את התחושה הנפשית שלו, מה שיוביל גם לשיפור בתחושה הפיזית. ומכאן לעוד נקודה. מסופר בתורה על יעקב אבינו אחרי שהבין שנטרף יוסף בנו האהוב, ויקרא יעקב סמלותיו, הוא שם שק במותניו, הוא התאבל על בנו ימים רבים, ואומרים על כך, רבותינו במדרש, לפי שתפס יעקב את השק, לכן אינו זז, השק מבניו ובני בניו. הדוגמה לכך היא, כאשר עמד המן הרשע רצה להשמיד, להרוג ולאבד, אז לבש שק ואפר. מקשה החתם סופר, לכאורה נראה מדברי המדרש שיש כאן תביעה מסוימת על יעקב אבינו שלבש שק. לכאורה מה התביעה נגדו? מה מצופה שהוא יעשה? לא שלבש שק? מה התביעה כלפיו? האם ניתן לצפות שבנו האהוב נטרף, נלקח בעודו צעיר לימים והוא לא יתאבל על כך? אומר החתם סופר, עבודתו של האדם היא לקבל את מה שקורה איתו באהבה ובשמחה, מתוך ידיעה שהאיסורים מזכחים את האדם ומאפשרים לו להתקרב אל בורו. כאשר האדם שמח באיסורי, הוא מצליח להרגיש את האושר וההתקרבות לקדוש ברוך הוא באמצעות הקושי והסבל. עצם התחושה הזו מהווה את מקור הישועה של האדם. וכך האדם מתרומם וזוכה לישועה. כך מסבירים המפרשים. אברהם אבינו הולך לעקוד את הבן שלו, את יצחק. ואומרים רבותינו, וילכו שניהם יחדיו. שניהם הלכו בשמחה. לא רק יצחק, אלא גם אברהם אבינו. יצחק עוד לא תמיד ידע לאן הוא הולך. אברהם אבינו ודאי ידע לאן הוא הולך, ובכל אופן שניהם בשמחה. ובגלל שהוא הלך בשמחה, לכן הוא לא הקריב את הבן שלו. מדוע? מכיוון שמדוע מביא האדם קורבן עולה על הרעורים, על מחשבות, כמה רע, כמה קשה. כאשר האדם חושב מחשבות רעות, על זה הוא מביא קורבן עולה. היות ואברהם אבינו היה עם יצחק בדרכו אל העקידה, והוא לא ירער כמה רע וכמה הוא סובל וכמה הוא מסכן, לכן הוא לא היה צריך להקריב את הבן שלו לעולה, אלא הקריב איל. בגלל השמחה, אפילו ברע, הוא הפך את הדין לרחמים, את הרע לטוב. יעקב אבינו ראה צרות רבות בחיים שלו, הוא סבל מעשיו, הוא סבל מלבן, הוא הצטער מעשה דינה. כל הניסיונות הוא בכולם עומד באופן מלא, תוך שהוא שמח על הקושי והצער, מתוך הכרה שהכל מקרב אותו אל בורא עולם. אבל כאשר נאלץ יעקב להתמודד עם פטירתו של יוסף בנו האהוב, חשב שנטרף על ידי חיה רעם, כאן היה קושי מיוחד. היות ורש"י מביא את המדרש שאומר, אם אחד מבניו של יעקב ייפטר בחייו, הוא יראה פני גיהנום, ואת זה ידע יעקב. אם לא ימות אחד מבניו על פניו, יהיה בכך ללמד כדי שהוא לא יראה פני גיהנום. אם כן, חשב יעקב אבינו שיוסף בנו מת על פניו. הוא לא יכול לעשות את הכאב, לא רק על פטירתו של יוסף, אלא בעיקר על כך שעתיד לראות פני גיהנום. ובכל זאת, היות ויעקב לבש שק ובכה, במקום לקבל את הצער באהבה ולשמוח, הרי שגם בניו המשיכו באותה גישה. ומרדכי מבני בניו, גם הוא היה באותה גישה. אומר החתם סופר, חידוש גדול, סבלון אחד עולה על כמה תפילות. הנכונות של האדם לשאת מעט סבל עולה על ערכן של תפילות רבות. דוגמה לכך, אומר החתם סופר מאסתר המלכה, שהיא הזמינה את המן עם המלך אחשוורוש של המשתה שעשתה. ברור שהמן לא היה אורח שאסתר רצתה לראות אותו, היא המן, אבל בכל זאת היא הזמינה אותו כדי להמחיש ולהפגין את שמחתה באיסורים ואת אמונתה שהישועה תגיע. וידע שהידי קבלת האיסורים באהבה תגיע הישועה. כך אומר דוד המלך, כלי כלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי. אומר החתם סופר, אדם מבקש לדעת כמה רחוקה הישועה, יתבונן בדברי שאגתו. ככל שהוא שואג יותר, מתלונן יותר, מתקשה לקבל את האיסורים, וכך הוא מרחיק מעצמו את הישועה. לעומת זאת הנביא ישעיהו אומר, ואמרת ביום ההוא אותך השם כי ענבת בי, ישוב אבך ותנחמני. כאשר האדם יכול להודות על ענבת בי, להודות על האיסורים ולשמוח בהם, התוצאה היא ישוב אבך ותנחם אותי, הישועה תגיע. דווקא בגלל היכולת של האדם לקבל איסורים בשמחה. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג עם הרב אייל אונגר.